אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הרבה מאוד הפגנות מלוות את המלחמה באוקראינה, גם מול שגרירויות בעולם, גם כאן בישראל, אבל המפגינים האמיצים באמת הם אלה שיוצאים לרחובות ברוסיה עצמה. יותר מ-5,000 מהם נעצרו, וגם היתר נתונים כנראה בסכנה גדולה מאוד, ובמעקב של המשטרה החשאית. ויש עוד הפגנה אחת, סמלית יותר, אבל חשובה. 850 סניפים של מקדונלדס נסגרו זמנית ברחבי רוסיה. יש הרי תיאוריה שאומרת שלא תפרוץ מלחמה בין שתי מדינות שיש בהן סניפים של מקדונלדס. זה נקרא תיאוריית הקשתות המוזבות של תומאס פרידמן. אז הסגירה הזאת היא נקודת ציון סמלית למה שעבר על רוסיה מאז התפרקות ברית המועצות ומה שעובר עליה עכשיו. היי, אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק, והיום נדבר על הגיבורים שמפגינים ברחובות מוסקבה ורוסיה כולה. תכף נדבר עם הפרשנית קסניה סבטלובה, אבל קודם שלום לך, יואב זהבי, איש חדשות החוץ שלנו.
שלום, עקיבא.
יש עדיין אמיצים שיוצאים להפגין?
כן, תראה, זה קורה למעשה בכל יום. אנחנו מדברים בימי חול על מאות עצורים לכל הפחות, זה אומר שאם יש מאות עצורים כנראה שיש כמה אלפי מפגינים, וביום ראשון האחרון, שזה בעצם היה סוף השבוע ברוסיה, זה היה יום אסיר, ראינו הפגנות ביותר מ-50 ערים. ונעצרו עקיבא יותר מ-4,500 בני אדם, שזה בערך המספר קצת פחות ממה שנעצרו עד אז בעצם. אז אתה רואה שיש כאן או התעצמות של המחאות עצמן, או התעצמות של הדיכוי כלפי אותם מפגינים, אבל משהו בהחלט קורה כאן.
מי מהאנשים האלה? מי המשוגעים בקטע טוב שעדיין מייזים להפגין?
תראה, אז קודם כל, בוא נגיד שאת ההפגנות הגדולות יותר, שבהם יש לא פעם אלפי אנשים, אנחנו לא מדברים על עשרות אלפי, אבל אלפים בודדים, אנחנו רואים במוסקבה ובסנט פטרסבורג, שזה שתי ערים הגדולות, אז מן הסתם האוכלוסייה שם היא יותר, אפשר להגיד אולי יותר ליברלית, מכירה יותר את מה שקורה באוקראינה, אוכלוסייה שמורכבת בעיקר מצעירים, אבל לא רק, אנחנו רואים גם אנשים מבוגרים יותר, למשל השבוע ראיתי שעצרו מישהי שהיא הייתה במצור על לנינגרד, כן, במלחמת העולם השנייה, כלומר אנחנו רואים אנשים ברוסיה שיודעים מה זה מצור, כי הם חיו חלקם בתקופה ההיא, כן, הם מאוד זקנים, אבל חלקם חיו בתקופה ההיא.
הם גם יודעים מה זה קגבה ומה זה רודן.
הם יודעים בדיוק מה זה, ופתאום כשהם רואים שיש מצור על ערים באוקראינה, כן, וצריך להבין שלהרבה מהאנשים האלה יש קרובים באוקראינה, ייתכן שחלקם נזכרים במה שהיה אז, והם מרגישים שהם צריכים לצאת ולהגיד מה שהם חושבים על הדבר הזה, שזה בעיקר לא למלחמה.
תמקם אותי על הציר ימין-שמאל, אם אתה יכול גם כן ביבי, לא ביבי, כאילו, מי הם בתוך החברה הרוסית?
רוסיה הראשונה ורוסיה השנייה. תראה, אז כשאתה מסתכל על הפוליטיקה הרוסית, אז אין ממש כן ימין ושמאל בצורה שאנחנו מכירים כאן בישראל, כי גם המפלגות שנמצאות בפרלמנט הרוסי, ויש כמה וכמה כאלה, גם אם יש התנגדות מסוימת למדיניות של הנשיא פוטין, זו לא אופוזיציה כמו שאנחנו מכירים כאן בישראל, בסופו של דבר נאלצים לעשות איזושהי הסכמה, כי מפלגות שהן נחשבות לאופוזיציה אמיתית, כן, לנשיא פוטין ולאנשים אחרים בשלטון, הן בסופו של דבר פשוט מוצאות מהחוק בדרך זו או אחרת.
אתה עוקב באדיקות מאז תחילת המלחמה ועוד לפני, זה דבר שמתגבר והולך, זה מחאות רחוב מתפשטות, או שפוטין מצליח לדכא את זה?
מה שראינו ביום ראשון האחרון, לפני כמה ימים, זה היה באמת סי. אני לא זוכר דבר כזה בכלל בשנים האחרונות, בהיקף כזה. היו מחאות ברוסיה בשנים האחרונות, מחאות גם די נרחבות, אבל לא בהיקף כמו שראינו עכשיו, לא בכמות כזאת של ערים. אני מדבר איתך, אנחנו מדברים על המדינה הכי גדולה בעולם, וראינו הפגנות מוולדיווסטוק, שזו עיר שנמצאת במזרח הרחוק ליד יפן, עד סנט פטרסבורג שנמצאת ליד פינלנד, בצד השני לגמרי באירופה. זה קורה ממש בכל עיר גדולה ברוסיה. שוב, כמות המשתתפים משתנה במוסקבה ובסנט פטרסבורג, יש את ההפגנות הכי גדולות, אבל כמות העצורים היא מעוררת איזשהו חשד, שיש חשש מסוים בשלטון מהמחאות האלה, כי רק ביום אחד, תבין, רק ביום אחד נעצרו יותר מ-4,500 איש, אז אתה מבין שככל הנראה יש כאן איזושהי צמיחה, שוב, או בכמות ההפגנות ובכמות המשתתפים, או בדיכוי שנעשה. וכשאנחנו מדברים על דיכוי, צריך שנייה להפריד את ה... או לחבר למעשה את ההפגנות, גם לדיכוי שיש כלפי ערוצי התקשורת. השלטון ברוסיה לא רוצה שהאזרחים ידעו מה מתרחש באוקראינה, לכן הוא צנזר ערוצי תקשורת רבים, לכן הוא אסר לקרוא למבצע הזה מלחמה, ואמר שצריך לקרוא לזה מבצע מיוחד, מי שלא משלים עם המונח הזה, פשוט אסור לו לשדר במדינה, כי הוא עשוי להיכנס למאסר של עד 3 שנים, אם אני לא טועה, ולכן ערוצים הערבים פשוט ברחו מרוסיה, כי הם לא יכולים להשלים עם חוקי הצנזורה האלה, ולכן גם ערוצים שעבדו ברוסיה, הם נחשבים אופוזיציונים למשטר של פוטין, כן, וניסו לתת לרוסים תמונה יותר רחבה ואמיתית של מה שקורה באוקראינה, ואין הרבה ערוצים כאלה, גם הם נסגרו, שזה דבר די מדהים, כלומר 3 או 4 ערוצי האופוזיציה הגדולים, יחסית היחידים שנשארו שם, פשוט נאלצו לעזוב את רוסיה, ועיתון אופוזיציוני ששמו נובאיה גזטה, שהוא עדיין פועל, אולי באמת המקום האחרון שמאפשר לבקר איכשהו את המשטר שנשאר שם באמת בימים האחרונים, גם הוא אמר שהוא ייאלץ להשלים בשלב הזה עם חוקי הצנזורה, כי אחרת פשוט יסגרו אותו.
אז איך בעצם אתה יודע מה קורה שם? כלומר, אתה אומר, הפגנה גדולה בסנט פטרסבורג, נגיד. איך אתה יודע? מאיפה מגיעה התמונה?
תראה, שוב, צריך לקראת הכל בצורה מסויגת משהו. קודם כל, כי אנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה מערבית, וכמובן שאנחנו לא שם, אנשים לא יכולים להגיע כרגע לרוסיה, זה מסוכן ודאי לעיתונאים כמונו. אגב, אני זוכר שאפילו ניסינו לשלוח לשם עיתונאית, פשוט לא נתנו לאישור להיכנס לשם, ואתה רואה שהרשתות המערביות בורחות. אז תראה, התמונה היא בעיקר דרך הרשתות החברתיות, וכשאנחנו מדברים על רשתות חברתיות, אנחנו מדברים בעיקר על טלגרם, שזו אפליקציה סופר פופולרית ברוסיה, ומי שיודע איך להשתמש בה ברוסיה, שזה בעיקר, שוב, צריך להגיד הדור הצעיר, ולכן ככל הנראה גם הם האנשים שאנחנו רואים יותר ברחוב, נחשף לתמונה יותר מלאה, שם גם אנחנו מקבלים את ההפגנות, יש ערוצים שלמים שפועלים אגב לא רק ברוסיה, יש למשל ערוץ שנקרא נקסטה, שהוא ערוץ שצמח בכלל בבלרוס, בזמן המחאות בבלרוס, והוא תפס מאוד בכל המרחב הפוסט-סובייטי, יש לו היום איזה 1.5 מיליון עוקבים רק בטלגרם, והרבה יותר באפליקציות אחרות, ובעצם הם מקבלים בדרכים כאלה ואחרות, אני מניח שחלקם מוצפנות את התמונות מהשטח, ומאפשרים להפיץ את זה בסופו של דבר לעולם כולו, גם לנו, האנשים שנמצאים במערב.
כלומר, אם עברתי ברחוב במוסקבה, ראיתי הפגנה וצילמתי, זה חתיכת סרט להבריח את התמונה החוצה לעולם.
אני מניח שזה יכול להיות סרט, כי ראינו את המעצרים המאוד ברוטליים של, של כוחות המשטרה, שם יש הרבה סוגים של משטרה ברוסיה. ראינו מה הם עושים למפגינים שבסך הכל מחזיקים שלט שכתוב עליו לא למלחמה, פשוט לוקחים אותם משם. אנשים שפשוט עומדים לבד וצועקים לא למלחמה.
נט וי נט!
ישר מגיעים שני שוטרים, לוקחים אותם באותו רגע משם, ואני מניח, אני יכול רק להניח, שגם לצלם את הדברים האלה, ובוודאי להפיץ אותם, זה לא דבר שהיו רוצים לראות ברוסיה, ולכן גם מנסים, אתה יודע, לשלוט, באמת, הרוסים הרוסים הממלכתיים פשוט שולטים במידע באופן מוחלט, ואין אפשרות לרוסי שלא עוסק ברשתות חברתיות, בעיקר בטלגרם, לקבל תמונה רחבה כמו שאני ואתה מקבלים כאן בישראל, כי הדור המבוגר שצורך את המדיה שלו בעיקר דרך הטלוויזיה ובעיקר דרך הערוצים הממלכתיים, זה לא יהיה מוגזם לומר שחלקם פשוט לא יודעים אפילו שיש מלחמה באוקראינה, הם יכולים לחשוב שהמבצע הזה מתנהל רק בחבל דונבאס שבמזרח אוקראינה בניסיון לשחרר מהדיכוי האוקראיני את אותה אוכלוסייה דוברת רוסית שחיה שם, כלומר הם לא יודעים אפילו שיש כוחות רוסיים שנמצאים ליד קייב.
אנחנו רואים איזשהו אפקט, איזו תגובה עממית לסנקציות המאוד מאוד קשות על רוסיה, כאילו פה מדברים על זה שבפסח יעלו המחירים, ושהדלק יתייקר וזה, אבל הכלכלה הרוסית קורסת, זה גם דלק למחאה?
תראה, אז בשלב הזה קשה עדיין להגיד שזה הטריגר. הטריגר הוא כרגע לא למלחמה, כי צריך להבין שלהרבה מאוד אנשים יש קרובים שחיים באוקראינה, זו מדינה שהיא מאוד מאוד קרובה לרוסיה, לישראל אין מקבילה לדבר הזה. אנשים, כלומר, הרבה מאוד אנשים ברוסיה, פשוט יש להם קרובים וחברים ומה שאתה לא רוצה שחיים באוקראינה, והם רואים את הדבר הזה, הם רואים ערים שדומות מאוד לערים שקיימות ברוסיה, כן? מבנים רוסיים קלאסיים, כמו כנסיות פרבוסלביות, או שיקונים כאלה שאנחנו מכירים מהתקופה הקומוניסטית, שזה בעצם דומה לכל עיר אחרת ברוסיה, הם רואים שמפגיזים אותם, ורבים שאנחנו מדברים איתם, שהם רואים שזה עושה להם משהו, הם מרגישים כאילו מפגיזים ערים שאשכרה נמצאות ברוסיה, והסיפור הזה של הסנקציות, תראה, כרגע הביטוי שאנחנו רואים לזה בשטח, הוא בעיקר התורים הארוכים שמסתרחים לפני הכספומטים, אבל ייתכן מאוד שבסופו של דבר, כשיבוא הרוסי, כן, אנדרי מנובוסיבירקס, למכולת השכונתית או לחנות החשמל, וירצה לקנות משהו, ופתאום הוא יראה שהמחיר של זה הולך ועולה, כן, אנחנו מדברים על לפעמים פי שלושה, למשל, על מוצרים שרוסיה מייבאת, אז הוא יבין כנראה שמשהו קורה כאן, והוא צריך לצאת ולהפגין כדי לשמור בסופו של דבר על הכיס שלו, כי זה יגיע בסופו של דבר, גם אם זה ייקח כמה חודשים, זה יגיע לכיס שכל אזרח ממוצע ברוסיה, וייתכן מאוד שזה יעצים בסופו של דבר את המחאות האלה.
הייתי ליד הקרמלין פעם, יש שם איזה בחור מראשי האופוזיציה שנורא.
כן, בוריס נמצוב.
בדיוק.
לפני שבע שנים.
נראה שהקרמלין מאוד נהנים שיש שם את הפינת הנצחה, כי זה מזכיר לכל הנמצובים הבאים.
מה הולך לקרות?
כן, אז אחלה, אז כאילו, נראה לי, הקרמלין שמים שם פרחים.
העניין עם אדון בוריס נמצוב הוא שהוא רק אחד מבין רבים, כן, שנרצחו או הורהלו, למשל, אחד האנשים שמדברים הרבה בתקשורת המערבית בימים האחרונים, הוא אדם ששמו ולדימיר קרמורזה, שגם הוא היה פוליטיקאי אופוזיציוני בעבר, והוא הורעל פעמיים.
This is not the war by the people of Russia on the people of Ukraine. This is yet another military adventure by the unaccountable, unelected, authoritarian, and frankly, increasingly deranged dictator in the Kremlin by the name of Vladimir Putin. And it's not just the...
והוא באמת נותן את הקול האופוזיציוני הבולט בימים האחרונים, שיוצא לעולם המערבי, פשוט כי האיש הבולט ביותר באופוזיציה הרוסית, שזה אלכסי נבלני, יוסף כבר בכלא בערך שנה, אבל הדוברים שלו, כן, עדיין הצוות שלו עובד כל הזמן של נבלני, והדוברים שלו היו אלה שקראו בין השאר לצאת ולהמשיך להפגין, זה היה לפני משהו כמו שבוע, ובאמת ראינו שאחרי הקריאה הזאת, זה נראה היה שההפגנות התעצמו, ואנשים הקשיבו למה שהיה לנבלני להגיד מתא הכלא שלו.
זה, אתה אומר רשתות חברתיות, וטלגרם זה לא בדיוק רשת חברתית, זה יותר העברת מסרים, אבל אני חושב על הסטורי הרוסי. אושיות הרשת, השטאפים הרוסים, איפה הסלבס הרוסים? הם עם פוטין או עם המערב?
תראה, אז יש ברור שרבים תומכים בפוטין ובמבצע של רוסיה באוקראינה, אבל יש בלוגרים, מוזיקאים, עיתונאים, אמנים, בעצם אנשים מכל הספרות שלא חששו ויצאו נגד המלחמה הזאת. אני חושב שאחד האנשים הכי מפורסמים ברוסיה שדיברו נגד הפלישה לאוקראינה, זה זמר ששמו ולרי מילדזה, הוא באמת לדעתי אחד הזמרים הכי מפורסמים והכי אהובים ברוסיה. אני לא רוסי, כן, אבל מדי פעם אני במסגרת העניין שלי, יש לי רקע אוקראיני, זה נכון. במסגרת העניין שלי אני שומע קצת מוזיקה רוסית כדי להבין מה קורה, ובאמת ולרי מילדזה הוא זמר מאוד גדול ונחשב שם, שיש לו מיליוני מעריצים וכוח השפעה עצום.
היסטוריה, כדנימות רסודית, הרסתה את זה בסביב מסתם.
והוא דיבר נגד המלחמה, והוא אמר שמה שקרה היום, ביום הפלישה, לא היה צריך לקרות לעולם. אני מבקש מכם לעצור את המבצע הצבאי, ולהתחיל במסע ומתן. עכשיו, כשאתה בעצם מאבד את המעריצים של ולרי מילדזה, אתה כנראה מאבד הרבה מאוד אנשים, ואם אחוז התמיכה בפוטין, לפי סקר שערך מכון מחקר, צריך להגיד ששמו לבדה, שהוא אמור להיות לפחות בלתי תלוי, היו 71%, כן, לפני הפלישה, כמה הם לפני הפלישה לאוקראינה, ייתכן מאוד שעכשיו שיעור התמיכה בו ירד, וגם שוב צריך להבחין שיש הבדל בין תמיכה בפוטין עצמו לבין תמיכה בפלישה לאוקראינה, כי ולדימיר פוטין, כשהציבור הרוסי מסתכל עליו בסופו של דבר, את צריך להבין שהשלטון שלו כן הביא לרוסים דברים שהם לא הכירו לפני, מאז עלייתו של פוטין לשלטון, כן, בסוף שנות ה-90, הציבור הרוסי נהנה מחיי רווחה שבעצם הוא לא הכיר אף פעם, כי בתקופה של בוריס ילצין, כן, שקדם לפוטין אחרי נפילת ברית המועצות, הכאוס ברוסיה היה טוטלי, כלומר, אתה רואה מדינה מאוד ריכוזית שהולכת ומתפרקת, כאוס טוטלי, אין שלטון מרכזי, מגיע פוטין, מחזיר את המדינה לאיזה שלטון מסוים, קריאת אגן, וגם מזניק את הכלכלה, כן, עם כל הסיפור של הגז, וזה מאפשר לרוסים באמת לרכוש ולחיות חיים שלא היו להם לפני פעם.
ליגה אחרת.
לפני זה, ליגה אחרת לגמרי, אם זה טיסות לחול, אם זה מוצרי חשמל שהם לא הכירו לפני זה, אבל היה איזשהו הסכם לא כתוב, שאני מאמין שאם תשאל להרבה רוסים, אם יגידו לך את זה, אנחנו נותנים לכם חיים שלא הכרתם אף פעם, ואם יהיו לכם יחסית נוחים, לפחות לרובכם, אבל אתם תוציאו את האף שלכם מהפוליטיקה.
ואנחנו אומרים שלום לפרשנית לענייני מזרח תיכון והעולם בכלל, ילידת מוסקבה, חברת הכנסת לשעבר קסניה סבטלובה, שלום.
שלום.
נגיד שאת עמיתת מחקר באוניברסיטת רייכמן, המכון למדיניות ואסטרטגיה, במכון מתווים, ואת בשבועיים האחרונים עוקבת מקרוב מאוד אחרי מה שקורה במוסקבה וברוסיה בכלל. אז פוטין עושה עבודה טובה בלדכא את המידע החופשי מלזרום, וגם לדכא כל מימד של מחאה, אבל איך נראה התרחיש שהוא חושש ממנו? שמה יקרה?
נראה שכמו כל מנהיג אוטוריטרי, פוטין רוצה להחזיק בכוח גם את המתנגדים וגם את האדישים, ללכד אותם מסביב לנרטיב שלו, לגרום לכמה שיותר אנשים להזדהות עם המלחמה הזאת, למרות שלפני שבועיים ושלושה, כאשר שוחחתי עם אנשים ברוסיה, רבים מהם אמרו שזה עניין לא פופולרי, שהם לא רוצים מלחמה כי היא תפגע מאוד באיכות חיים שלהם, והם חוששים גם מכך שהמלחמה באוקראינה תהפוך לאולי אפגניסטן חדשה, ואותה מלחמה שהתחילה ב-1979 ונמשכה כעשור, ובעצם גרמה בגדול להחלשה של ברית המועצות ואולי גם לנפילתה. אבל עכשיו, כאשר המדינה נמצאת במצוקה, אז השלטון כמובן רוצה להעביר מסר חד וברור, יש פה רק שני צדדים, זה אנחנו נגדם, אנחנו נגד המערב, אנחנו הטובים, אנחנו הצד שמתנגד לנאציזם ולדיכוי של האוכלוסייה הרוסית באוקראינה, והמערב, כולל אוקראינה, הם עדיין חולים בנגיף הזה המסוכן של נאציזם, ולכן אנחנו צריכים להיות נגדם, אז אתם צריכים לבחור צד, או אנחנו או הם.
אני לא מצליח להבין איך זה תופס, התעמולה הזאת על אנחנו נלחמים בנאצים, זלנסקי נאצי, רוסיה נאצית, איך מישהו באמת מאמין לזה?
אולי אתה לא מאמין, כי במהלך 8 השנים האחרונות לא היית חשוף לרטוריקה כזאת, ולא היית במצב שבו יש בעצם רק נרטיב אחד, ורק סוג אחד של חדשות. אני בדקתי ומצאתי איזשהו מחקר, שביצעו אותו אוקראינים יחד עם אסטונים ועם עוד מדינה בלטית אחת, עוד ב-2018 הם בדקו את כל התקשורת הרוסית שנגעה לאוקראינה בין השנים 2014 ו-2017, והם מצאו ש-90% מהסיקור היה שלילי עד שלילי מאוד, והנרטיבים העיקריים, זה עוד אז בעצם, כן, זה לפני 7 שנים, הם התמקדו בכך שאוקראינה היא מדינה פשיסטית, שהיא בובה של המערב, שרוסיה בעצם צריכה לשחרר את אוקראינה, ואני לא מתפלא שהתעמולה הזאת תופסת, האמת היא שלא, כי התועמלנים יודעים היטב כיצד לשחק בדעת הקהל, כיצד להשפיע וכיצד להגיע לתוצאות רצויות, וככה זה היה גם בתקופה של גבלס וככה זה גם עכשיו.
אנשים שהלכו להפגנות האלה, הם צריכים לחשוש מעכשיו? הם תחת מעקב ומתעדים שם את מי שמגיע?
כן, חד משמעית, בגלל שהכמויות הן לא כל כך גדולות, ורוב האנשים האלה כבר השתתפו בעבר גם במחאות כאלה ואחרות, אז אני יודעת שדיווחו על כך פעילי זכויות אדם בסנט פטרסבורג, שכמה מהם כבר זכו לביקורים של שוטרים, שהזהירו אותם מבעוד מועד, עוד לפני הפגנות. תיזהרו, לא כדאי לכם, אל תלכו להפגנות האלה, יש עליכם כבר תיק, אז יכול להיות שגם תיכנסו עכשיו לבית הסוהר. אז אנשים יודעים שעוקבים אחריהם ועוצרים אזרחים רוסיים, לא רק כאלה שמשתתפו באופן פעיל במחאות, אלא כל יום יש ידיעות שזה בעצם המשטר הרוסי מפרסם, זה לא אפילו הפעילים של זכויות אדם. אז יש משטרה דיגיטלית ועוקבים אחרי בני אדם, וכל אחד שהוא מסתכן עכשיו בפוסט או גם יציאה לרחוב, הוא יודע היטב מה מצפה לו. אני מכירה כבר אנשים שחברים שלי, שהילדים שלהם בני 18, בני 19, נעצרו בהפגנות האלה, ובעקבות כך הם החליטו לעזוב.
וואו, ומה האפקט אם בכלל של כל הסנקציות, אני רואה פה רשימה של חברות שמפסיקות למכור ברוסיה, זה הרבה מאוד תאגידים גדולים, קוקה קולה, יוניליבר, הרבה טואלטיקה, זה משפיע על האזרח ברוסיה או שהאתוס יותר חזק?
כמובן שיש הרבה אנשים שזה משפיע עליהם, וכמובן שאנשי עסקים נחרדים ממש מהמצב הזה, אבל יחד עם זאת יש גם עידוד מכוון של השלטונות להתעלם בעצם, כן, מהמצב הנוראי הזה, ואנשים באים בבועה של מידע, כן, אז איך זה משפיע? אז למשל, יש הרבה עכשיו, במיוחד באינסטגרם, שאמור להיות חסום ברוסיה, אבל עדיין ממשיך לפעול שם, נשים מן השורה, כן, ככה כותבות שסוף סוף לא יהיה את הפאסט פוד, הילדים שלנו לא יוכלו דברים מזיקים, סוף סוף לא יהיה קוקה קולה, לא צריך אותה שישתו את המשקה הרוסי המסורתי, שבשם קבס, משקה מוגז, טעים מאוד, כן, ובריא מאוד, ואולי סוף סוף נוכל דברים בריאים, יכול להיות שסוף סוף נשתחרר מהדיקטט הזה של המערב, לא צריך אותם, אם הם לא רוצים אותנו, אז בסדר, אנחנו גם לא צריכים אותם. אז יש גם את אלה שבתמימות מאמינים שרוסיה יכולה להסתדר, אתה יודע, בלי מקדונלדס אין לי ספק שיכולה להסתדר, אבל האם יכולה להתמודד עם חוסר של מכשור רפואי? יש עכשיו חוק שאסור להוציא מכשור רפואי תוצרת חוץ, מחוץ לרוסיה, גם אם זה לתיקון או לכל דבר אחר, אסור, כי הם יודעים שהם נמצאים בבעיה, אז הדברים האלה הם עדיין לא זולגים, ויש אנשים שמשוכנעים שהחיים נמשכים, הרבה מהחברים שלי, אבל אתה יודע, זה לא מייצג, כי חברים שלי הם עיתונאים, הם אנשי רוח, הם כתבו שהסגירה של מקדונלדס צפתה להם בלב, כי לפני 30 שנה, כאשר מקדונלדס הגיע לרוסיה, זה עדיין היה ברית המועצות, ודרך אגב, אני בעצמי עמדתי בתור עם אמא שלי, כי היינו מאוד מסוקרנים, לא לגבי אוכל, לגבי פשוט זה שמדובר פה במשהו מערבי, זה פתיחות למערב, זה סקרנות שהייתה, זה לא רעב שדחף את האנשים לעמוד בתור. ועכשיו כשמקדונלד סוגרת 850 מסניפיה, זה סימבולי.
אז נאחל שמקדונלד יחזור?
קודם כל הם סגרו, בינתיים הם סגרו באופן זמני. ובינתיים זה דבר אצילי מאוד, הם ממשיכים לשלם מזכורת ל-60 אלף עובדים שלהם שעבדו ב-850 סניפים של מקדונלדס ברחבי המדינה. אבל אנחנו יודעים שאין שום דבר קבוע יותר מהזמני. ולצערי הרב, אני לא אופטימית לגבי העניין הזה, כי מבחינה של מוניטין, חברות זרות, זרות גדולות, פשוט לא יכולות להרשות לעצמם כרגע לפעול ברוסיה. רובן עשו את זה לא בכלל שהן חייבות, אין הרי סנקציות. אין סנקציה אמריקאית שאוסרת על מקדונלדס למכור המבורגרים ברוסיה. זו החלטה האישית של בעלי הרשת.
קסניה סבטלובה, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תגיד, הפגנות בעד פוטין, יש דבר כזה?
כן, אז תראה, קודם כל, שוב, צריך להגיד שאנחנו ניזונים בעיקר מערוץ התקשורת, שוב, מטלגרם, מטוויטר, וגם מערוץ התקשורת הממלכתיים ברוסיה.
לא, אבל אם אני פותח, יואב, פראבדה נגיד, יש לך מנוי לפראבדה אגב?
טרם עשיתי מנוי, אני לא חושב שצריך מנוי לפראבדה באינטרנט, אני נכנסתי וזה עובד לי די טוב.
אז בפראבדה לא מציגים את העם מחבק את מנהיגו הגדול ותומך ב... בעצם במה שלא קורה כל כך באוקראינה.
יש כל מיני סוגים אגב של פראבדה. בוא נלך לפראבדות של הטלוויזיה, שזה Russia 24, שזה באמת אחד הערוצים הגדולים ברוסיה, ורוסיה 1, שזה גם ערוץ ממלכתי מאוד גדול. הם לא ישדרו לך הפגנות נגד פוטין. הם כן ישדרו הפגנות בעד פוטין. למשל השבוע פתחתי לתומי את אחד הערוצים האלה, אפילו את שניהם פתחתי, כן? כפי שאני עושה בכל יום למען האמת בשבועות האחרונים, יש להודות בכך, ובהחלט ראיתי מספר דיווחים וכתבות אודות הפגנות פרו-רוסיות של אנשים שיצאו להניף את דגלי הטריקולור הרוסיים, כפי שקוראים לזה שם, ונסו בשיירות אדירות בבירה מוסקבה כדי לתמוך, להביע תמיכה בחיילים הגיבורים שנלחמים באוקראינה. האם ההפגנות האלה מבוימות? אני מניח שהן לא מבוימות, אבל מישהו מארגן אותן. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים בעולם המערבי הרבה מאוד הפגנות פרו-אוקראיניות, כלומר אין כמעט עיר בעולם המערבי שלא ראינו בהפגנה בעד אוקראינה, כולל כמובן כאן בישראל, ודווקא היה מקום אחד השבוע שתפס את תשומת הלב שלי, שנקרא בלגרד, זו בירת סרביה, ששם הייתה הפגנה די גדולה של כמה אלפים בעד רוסיה, יש שם גם הפגנות בעד אוקראינה, אבל זו אולי אחת המדינות היחידות שראיתי בה ממש הפגנה פרו-רוסית גדולה, שהקשר הזה הוא גם מעניין, הקשר הסלאבי הזה בין סרביה לרוסיה, ובימין הסרבי יש שנאה מאוד מאוד עזה וגדולה, לנאטו זה כמובן לא מייצג את כל הסיבור שם, ממש לא, אבל אם אנחנו כן רואים הפגנות תמיכה, זה ברוסיה עצמה וגם שם בסרביה.
יואב זהבי, תודה רבה לך.
תודה רבה, עקיבא.
ותודה לכם שהזנתם לפרק הזה של עוד יום, שערך והפיק דניאל אופיר, ולרחל רפאלי על עיצוב קול ומיקס. בצוות עוד יום, יותם רוזנוולד, הצעות לפרקים וביקורת בונה גם אפשר לתת לנו בדף של כאן הסקטים בפייסבוק או בדפים שלי, עקיבא נוביק, בפייסבוק, טלגרם, חשוב, טוויטר, אינסטגרם, מייקי. אפשר לפתוח שני גביעי לבן עם חוט בתוכם ולצעוק מה חשבתם על הפרק הזה. תודה רבה לכם וניפגש בפרק הבא.